ניר אורבך, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב, אבי.
איך זה נראה מהצד, כל מה שקורה עכשיו בפוליטיקה הישראלית, מסעים ומתנים, קואליציה מתהווה, סמוטריץ' ככה קצת מרוחק עם דרישה משמעותית, אתה מכיר כבר את כל זה?
כן, מכיר את זה, אני גם בעשור האחרון הייתי בצורות כאלה ואחרות, הייתי במסעים ומתנים האלה, אני לא חושב שלא צריך להתרגש יותר מדי, כמו שאתה אמרת, זו העונה, יש פערים, אין ספק, אבל הנקודת פתיחה היא הרבה יותר נוחה, הקואליציה הזאת הולכת להיות כמובן הרבה יותר הומוגנית, ובסוף יגיעו אולי מקשבה. יש פה רק דבר אחד שיכול להעיב, ההתנהלות עכשיו היא אולי איזשהו סימן להתנהלות גם אחר כך, ואני חושב שהקואליציה לא תסתיים בימין מלא מלא, זאת אומרת, זה יהיה ימין מלא מלא, אבל אני מניח שאחרי זה ינסו לצרף בחודשים הקרובים מפלגות נוספות, כשהדגש יהיה על כחול לבן.
אוקיי, אתה אומר, אם ככה נראה מסע ומתן, נכון שזה טבעי, אבל אולי זה יעיד על יחסים לא טובים לאורך הקדנציה כולה, ואתה מכוון לסמוטריץ' ונתניהו. אתה יודע, אי אפשר לדעת באמת לאן הסיפור הזה יוביל, אבל אם הממשלה תוקם עם 64 מנדטים, אתה חושב שנתניהו יחתור לצרף את בני גנץ? למה הוא צריך את זה?
הוא צריך את זה, שוב, אני אומר, בסוף אתה רואה, השותפים הם גם, מצד אחד הם שותפים טובים ונאמנים, והלכו ודאי בשנה וחצי האחרונות כגוש, אבל הם גם שותפים קשוחים.
כן, אבל שמסתדרים בסוף וחותמים, אז שוברים צלחת ויוצאים לדרך.
אבל תראה, יש מרחב, הרי בסוף קואליציה היא בנויה ממכלול שיקולים מאוד 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 רחב. יש גם את ההתנהלות ודאי, אבל יש גם דברים אחרים שרוצים להשיג, גם בנושאים, מצד אחד הנושאים הפנימיים של ניהול מדינות הפנים של מדינת ישראל, כולל מערכת המשפט, כולל הנושא הביטחוני, ויש את מדיניות החוץ במרחב הגלובלי, ושם אני חושב שנתניהו עם הסתכלות כלפי ארצות הברית, ינסה להרחיב את זה גם כדי לרכך קצת את הנוקשות האידיאולוגית בממשלה שלו.
טוב,
הוא עשה את זה, זאת אומרת, כן. אנחנו פה לא מדברים על בעבר הוא עשה את זה, שוב, אפשר לחלוק אם זה טוב או לא טוב, אבל עובדתית הוא אף פעם לא מסתפק רק בשותפות האידיאולוגיות הטבעיות, הוא תמיד מוסיף מה שטוב עכשיו, וזה הבדל מאוד גדול, זה שקודם כל הממשלה באמת יסגר עם השותפות הטבעיות, תהיה ממשלה ימין מלא מלא מה שבעבר לא היה, ואז יהיה יותר קל לו לצרף.
אתה יודע, אי אפשר לדעת אם מה היה קורה בתוצאות הבחירות האחרונות, אם לא הייתה את הממשלה הקודמת. כלומר, אולי זה חלק מהסיפור שייחד הרבה מאוד אנשים למפלגות שלאו דווקא בהכרח הם היו המפלגות, כוסתי שלהם, כמו שאומרים. אבל זה דחק אנשים לכזה, לאין ברירה.
כן, כן, אין ספק שמה שקורה עכשיו זה ריאקציה למה שקרה בממשלה הקודמת. זה חיבר, ובסוף אתה יודע, אני הייתי בתוך הממשלה הזו, ודאי ההתייחסות, גם אם יש דברים, אתה יודע מה, ששכלית אולי צריך או רצוי לעשות, ההתנהלות, ואני מדבר כרגע ודאי מול החרדים, הייתה ההתנהלות שבו נחנך אותם, ואני חושב שזה גיבש גם בתוך המפלגות החרדיות עצמם, ש"ס ויהדות התורה, השיתוף הפעולה שלהם מאוד התהדק, מפלגת הציונות הדתית בהשקפה שלה היא הסמן היותר שמרני בציונות הדתית ויותר קרובה גם בהשקפה במפלגות החרדיות, והשנה וחצי האחרונות זה גם היה כמו איזושהי טירונות בתוך הכנסת, וזה ודאי גיבש, ואין ספק שאנחנו רואים עכשיו מה שאנחנו רואים, זה ריאקציה למה שהיה פה בשנה, גם ריאקציה למה שהיה פה בשנה וחצי האחרונות, אין ספק.
אתה יודע, הגלגל מסתובב, זה אנחנו יודעים, בפוליטיקה בוודאי שהוא מסתובב מאוד מאוד מהר, אבל יש פה כל מיני, אתה יודע, סמלים כאלה מאוד מעניינים, הרי רק לפני 3 שנים נפתלי בנט ביקש מבן גביר להוריד את התמונה מהסלון, בסוג של איזה התנשאות כזו, בושת פנים, והתהפך לו הגלגל, אז לכל שבנט היה ראש ממשלה כמה חודשים, הוא בבית עכשיו, ובן גביר עם מפלגה גדולה, עומד להיות שר לביטחון פנים, רק נראה בתחילת דרכו הפוליטית. עכשיו אני שואל אותך, כמי שהיה שם, האם זאת הייתה טעות? אתה יודע, בדיעבד, בסוף שאתה מסתכל על הכל אחורה, לא, אין פה איזה הישגים כבירים של הממשלה הקודמת, אתה לא רואה פה מלבד הרבה מאוד כיתוב ומחלוקות, ואתה ברמה האישית עברת 1.5 שנים, אני חושב, הכי קשות שהיו לך בחיים הציבוריים, אם אתה אומר, בוא, תשמע, הייתי יודע את כל זה, אז לא הייתי עושה את זה.
זה באמת באמת מורכב. זאת אומרת, אין ספק שהיו המון המון דברים שהייתי מבטר עליהם, ואני נתתי דוגמה, אתה יודע מה, לא הגיוני שאני אלחם מלחמת חורמה על ביטול גזרת מעונות, בסדר? או לעזוב, בחודש הראשון שלי, הדבר הראשון שהתמודדתי היה ניסיון לקצץ 400 מיליון שקל מתקציב הישיבות, שאני מזכיר, תקציב הישיבות זה גם לישיבות החרדיות, אבל גם לישיבות הציוניות, העזר והדבות של הציונות הדתית. ודאי שהיו פה דברים, היחס, אתה יודע, שמעתי רעיון, עליתי לגלי צה"ל, ואחר היו מתן כהנא ואילו מלינובסקי. אני זוכר, אתה יודע, אתה בא לעשות שינויים, אתה רוצה לעשות דברים, אני, יש לי מחלוקת, כאיש ציונות דתית, יש לי מחלוקת השקפתית עם אחי החרדים, בסדר? אני, איך היחס שלי לרבנות הראשית, איך היחס שלי לרבנות...
אבל זה מחלוקת של 70 שנה, לא מהי, זה לא משהו
ש... אני הולך איתך, מה שהיה שם, אתה יודע, כל דבר שמעלים, פתאום עלה יוליה מלינובסקי טיקטוקי, לא אנחנו עכשיו הולכים לחנך את החינוך מחדש, את האחים שלנו החרדים. זה לא לך דברים האלה עכשיו.
אבל זה לא רק טיקטוק, לא, לא, זה עזוב את ה...
לא, אני נתתי את זה כדוגמה, טיקטוק זה הקצנה של הדברים, ברור שזה יותר עמוק.
אתה יודע, אפילו אם אני מתעלם, אני אגיד לך לאן אני מכוון, חבר הכנסת לשעבר ניר אורבך, אתה יודע, גם אני מתעלם עכשיו מהמזבלה של ליברמן, והטיקטוק של מלינובסקי, ו... כל הלאום והאמירות והשיסוי והסתה, ובאמת הרבה הרבה מאוד דברים שיצאו בתוך שנה וחצי. אני מסתכל לך כאיש ציונות דתית, למרות השקפת עולם שונה מהמגזר החרדי, בסך הכל השתמשו בכם. הרי שים לב מה קרה, ליברמן עשה מה שהוא רוצה. הוא החזיק בוועדת כספים, הוא החזיק במשרד האוצר.
אבי, זה לא מדויק. אני מסכים שבעיקר אני, בעיקר בחודשים האחרונים גם של הממשלה, אני הייתי עסוק בעיקר, במניעה ולא ביוזמה, אבל היו דברים שאני בעצמי קידמתי, הייתי חבר ועדת כנסת, יושב ראש ועדת כנסת, הייתי חבר ועדת כספים, ישבתי עם חבר הכנסת גפני וחבר הכנסת ינון אזולאי ושיתפנו פעולה, ואני השגתי דברים בוודאי הציבור שלי, בוועדת חוץ וביטחון עשינו דברים גם בנושא של השתלטות רעיונת של פלסטינים השטחי C, שזה משהו שהוא ישן ישן, אבל אני חוזר רגע לשאלה העקרונית מהותית. בכניסה לממשלה אני קיבלתי החלקה, כי באמת אני קיוויתי אני מזכיר שהיה מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות. היום אנחנו רואים, זה לא הדבר שהוא הכי עצוני, יש דברים יותר גרועים התברר לנו, אבל כשאני הייתי אז חשבתי שחייבים למנוע את זה. אי אפשר היה להקים ממשלת ימין, ושוב אנחנו רואים את זה גם עכשיו, יצאו דברים בין בצלאל לבין ראש הממשלה לשעבר בעתידי בנימין נתניהו. אי אפשר היה להקים ממשלת ימין, וקיבלתי החלטה שבדיעבד אמרתי, הניסוי הזה שאנחנו עשינו, הניסוי נכשל. ואתה שואל אותי אם אני הולך אחורה, אם אני מתנהל אחרת, אני אומר שכן. אני שוב, במהלך כל הקדנציה, היו המון דברים טובים שאני עשיתי לטובת הבוחרים שלי ולטובת מדינת ישראל, כך הרגשתי. היו המון דברים שאני הייתי צריך, לפחות בהתחלה, לוותר קצת על דברים כדי שנוכל להתקדם, אבל ככל שהדברים התקדמו וראיתי לאיפה זה הולך, אז אתה יודע, זה היה תהליך. בסוף גם ממשלות נופלות או קמות, זה לא לוקח לומר. אתה רואה עכשיו את בתוך... ממשלה שהיא אידיאולוגית מאוד מאוד קרובות אל המפלגות שהולכות להקים את הקואליציה, אתה רואה כמה זמן זה לוקח, גם כדי לצאת מהממשלה הקודמת, זה היה תהליך, אני לפחות עם הערכים שלי התגבשתי והלכתי וככל שהזמן עבר גם אני הבנתי שזה באמת הדברים האלה הולכים לכיוונים שאני לא יכול לחיות איתם, וגם בסופו של דבר המקום הזה, להגיד שאני מצטער על השנה האחרונה, אני מצטער על הרבה דברים שהיו שם, היו שם גם דברים טובים, ואני שמח שבסופו של דבר אני עצמי יצאתי בשנה הזאת, חזרתי הביתה בשלום לפחות מפרנת הערכים שלי.
אתה יודע, אם היית חוזר הביתה חודש לפני, חודשיים לפני, היה לך תקופה של איסוס מאוד מאוד ארוכה.
לא, זה לא, אני חייב להגיד פה משהו, אבי, זה לא היה איסוס. תשמע, זה לא היה איסוס. אני קיבלתי את ההחלטה שלי בערך חודשיים לפני שראש הממשלה ישב הרבה פיזר את הכנסת. אבל אני הייתי במקום אחר. אני בסופו של דבר, אמרתי את זה גם לחברים מהליכוד. תחשבו שאתם עומדים מול בנימין נתניהו. בסדר? תכפילו את זה פי 10, כי אני גם עומד מול ראש ממשלה וגם מישהו שהוא חבר לדרך במשך 10 שנים. ואני צריך לעשות את זה בדברים שאני בסוף...
כן, אבל לא היה בנקודת הזמן, חבר הכנסת אורבך, נקודה שבה אמרת לעצמך, נפתלי בנט הולך רחוק מדי, לקחת תפקיד.
כן, 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 כן.
אז עם כל הכבוד לחברות, עם כל הכבוד לחברות.
לא, אמרתי את זה לא. אבי, אני אמרתי את זה לא, ואני אמרתי, אני מבחינתי סיימתי תפקידי בקואליציה, אמרתי את זה הרבה לפני שהכנסת התפזרה. בוא נראה עכשיו איך אנחנו עושים את זה בצורה שהיא גם מכבדת וגם... כן, אני ידעתי שסביר מאוד להניח שאני אשב במחיר פוליטי על הדבר הזה, אני גם קיבלתי את החלטה בעצמי לא להתמודד כחלק מחשבון נפש שאני עושה עם עצמי, אבל בהחלט, כשנכנסתי למהלך הזה, ידעתי, אני מכיר את עצמי גם, אני ידעתי מה אני מסוגל לעשות מבחינה פוליטית ומה אני לא רוצה לעשות. יש מקומות שלא רציתי להגיע אליהם, גם עם היכולת של אחרי זה לחיות עם עצמי בשלום. ידעתי שאני אשלם את זה מחיר פוליטי, אבל אני אשלם עם עצמי, אני עשיתי את הדבר שגם אם בעיני חלק מהציבור הוא מאוחר, הוא בסופו של דבר הדבר הנכון, אם אני לא הייתי עושה את המהלך מול ראש הממשלה לשעבר, ואני אומר את זה באחריות, והיו כל מיני ספינים וכל מיני זה, אם אני לא הייתי עושה את זה, סביר להניח שהממשלה קודמת עכשיו תפקדת עד היום.
בנט היום הוא איש מרכז, נכון?
בהתנהלות שלו בחודשים האחרונים, אני כן חושב שהלב שלו נשאר במקום הנכון, אבל ההתנהלות ודאי לא הייתה כמו שהייתי רגיל בעשר שנים שעבדתי איתו.
אתה עדיין חבר, טוב.
אני עדיין...
חבר כנסת השעבר ניר אורבך. זה, אנחנו כבר... לנו זה נגמר, אתה יודע, זה כאילו...
כן, אני יודע...
הוא היה עם 6 מנדטים, אתה יודע, מילא היה חוזר ומראה שיש איזה מנדט אחד ש... אומר לו כן, שהולך אחריו, אחד, אבל הוא השאיר את הילד שקד, שקיבלה כמה עשרות אלפי קולות, וזהו, אז זה כלום, זה פשוט כלום, הוא הלך והתעדה.
אני הגדרתי את הדבר הזה, גם מולו, וגם בשיחות עם חברים, שבוודאי בחודשים האחרונים, אני יודע לנתח את הציבור שבא אחרי, את הציונות הדתית שבא אחרי למינה, בחודשים האחרונים נשארו משליחי ציבור ללא ציבור, ואז גם החלטתי שאין אותו מה... אין בעל לטייל סתם בכנסת כשאתה... השולחים חש כבר לא נמצאים.
כן, טוב. הגלגל אבל מסתובב, מסתובב ומהר, וזה מעניין ככה לראות מה קרה פה בחמש שנים האחרונות בלבד, רק לאיש שנקרא נפתלי בנט, אבל הוא לא הנושא כרגע.
אבל תראה, אנחנו יודעים להגיד, זה אחרי ייתן לי בו, אני מציע גם לחברים שלנו עכשיו, שמקימים את הקואליציה, לזכור שהעסק מאוד מאוד זמני, יכול להיות מאוד מאוד שברירי, וצריך גם
לדעת מתי... תשמע, אתה לא רואה פה שמחה לעד, ניר, אנחנו מדברים, אתה לא שומע פה איזה שמחה לעד.
לא, בוודאי שלא, בוודאי שלא.
אף אחד לא בא עכשיו...
אני אומר את זה במובן של עכשיו לזכור כבר דברים, לא לדגדק על קוצו שביעות.
אוקיי, אתה אומר חטוף ויכול.
במובן הזה, כן.
טוב, תודה, ערב טוב, להתראות. נצא לפרסומת.